הפסוק את שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו. הפסוק עצמו מופיע בפרשת קדושים. אבל כאן בפרשת בהר, שהנושא הוא שמיטה, שבתה הארץ שבת להשם, אז הוא מבאר גם את העניין של שבת והדרגות השונות שיש בשבת, על הפסוק את שבתותיי לשון רבים. וכאן הביור הפנימי יותר על המאמר שנאמר קודם. באות הראשונה שנלמד עכשיו, אדמו"ר הזקן מסביר את העניין של שמות הקדושים, שזה נקרא אותיות, ומה עניינם של האותיות כשהאותיות מבטאים את הגילוי האלוקי, אז הם לא עניין בפני עצמם, הם רק אמצעי לגלות את האור האלוקי, ויש מצב של צמצום, כפי שהוא יסביר, שהאותיות נשארים אותיות שלא מבטאים את הרעיון. נקרא את לשון המאמר. ביור הדברים על פסוק כשבתותי חולי. עניין תשמורו ותיראו, כדי להבין את שני המושגים בפסוק, יובן בהקדים עניין בחינת שם. אז לפני כן להקדים ולהבין את המושג של שם. שם של הקדוש ברוך הוא. שאמרו רבותינו ז"ל, עד שלא נברא העולם, היה הוא שמו לבד. מה העניין של השם? השמות הקודש. כי הנה, השמות הם המחברים האורות עם הכלים. ידוע שהשמות הם בעצם כינויים לכלים, לספירות. שם כל בחסד, שם אלוקים בגבורה, כל שם מבטא את ההתגלות של האור האינסופי בכלי מסוים. ולמה זה נקרא שמות? הביא לכך משל פירוש. דרך משל שם האדם. כמו שאנחנו רואים אצל אדם שנקרא בשם, מה תפקיד השם? גם אצל האדם השם הוא מחבר ומגלה את האור עם הכלי. שבו ועל ידו הוא פונה לקורא בשמו. כשבן אדם יש לו שם, אז השם הוא אמצעי שכאשר אנשים קוראים לו בשם, אז הוא פונה אליהם על ידי הקריאה בשם. אבל כשהוא בפני עצמו, אינו צריך לשמו כלל. כשאדם נמצא בינו לבין עצמו, הוא לא צריך את השם. מתי השם בא לידי שימוש? כשהזולת רוצה לקרוא לו. נמצא, אז מה בעצם המשמעות של הדבר? עניין בחינת השם הוא שבו ועל ידו ממשיכים אותו. השם של האדם גורם להמשיך את האדם, לגלות אותו, לגלות את המהות שלו בגוף שיבוא ויתגלה כשקוראים לו, ויתבטא בתנועה זו, במעשה הזה וכן הלאה. שיהיה נמשך ומתגלה. כמו שאצל האדם פה למטה, עניינו של השם שעל ידו ממשיכים את האדם, מגלים אותו, כמו כן יובן למעלה, אותו דבר באלוקות. עניין השמות הוא, מה העניין של השמות למעלה? השמות של הספירות מה הם? שהם המחברים האורות עם הכלים. השם מגלה, שם כל למשל, חסד, אז השם כל מגלה את האור אינסוף כשהוא מתלבש בכלי החסד, אז הוא נקרא כל. וכן הלאה בשאר השמות. והנה, עניין השמות למעלה הם בחינת האותיות. עוד דוגמה, עוד משל, להבין את המשמעות של השמות שהם מגלים את האור בכלי, זה בעצם כמו התפקיד של אותיות. כמו בפשטות, יש בשמות, יש שם אב, שם סג, שזה מילוי יודין, מילוי הין, זה שם הוויה, במילוי כזה או במילוי כזה. אז אם האותיות הם כאילו, אז נהיה שם אב, אם האותיות הם כאילו אחרים, אז שם סג, שמה ובן. אז השמות הם בעצם אותיות. האותיות, מה עניינם? אז בואו נראה משל גם כן מה תפקידם של האותיות בנפש האדם. ומזה נבין מה עניינם של השמות למעלה באלוקות. והנה על דרך משל למטה. ניקח דוגמה ומשל איך שעבר פה למטה אצל בני אדם. אף שהתעברו את האותיות ומן השכל, האותיות אדם מדבר, מסביר, רוצה להסביר רעיון מסוים, שהרעיון מאיר אצלו ורוצה להסביר את זה לאחרים, אז הוא מוצא עוד אותיות ועוד אותיות לבטא דרכם את הרעיון. אז האותיות מתאבים מן השכל. עם כל זה, למרות שהאותיות מתאבים מן השכל, אין מהות האותיות מערך מהות השכל כלל. האותיות עצמם אין להם שום ערך לשכל. תהיינו, אם אדם יקלוט רק את האותיות, כמו שגיד בהמשך, אדם שאין לו שכל, אין לו יכולת להבין ולקלוט רעיון תוכני. והוא ידע את האותיות לאו דווקא שהוא ידע משהו מהתוכן. כי האותיות עצמם הם לא בערך לתוכן, לרעיון השכלי. שהשכל עצמו הוא מהות השכלה. השכל, התובנה, יש כאן מהות של שכל, מהות של הבנת עניין מסוים. והשכלה מעוררת המידות להיות מתהווה. השכל מעורר את הרגש. על ידי שהוא מבין את העניין בצורה מסוימת, זה מעורר לו את המידות, מעורר לו את הרגש. להיות מתהווה, על דרך משל, למה שהשכל מורה שהוא טוב. אם זה למשל עניין שכלי שמראה לו, מסביר לו, שדבר מסוים הוא טוב, אז הוא נמשך לזה, הוא מתהווה לזה. אז המידות שנולדו מהשכל, אז המידות יש להם ערך לשכל. ונמצא שהמידות יש להם שייכות ממש להשכל. המידות הן תוצאה תוכנית מהרעיון השכלי. הרעיון השכלי מתלבש ברגש, והרגש נוטה לאותו כיוון שהשכל הסביר. ומתאחדים זה עם זה. השכל מתאחד לגמרי עם המידות כשהוא מתגלה בהם. אבל אין כן האותיות שהם רק לבושים לשכל. האותיות הם אמנם לבושים לרעיון השכלי, אבל השכל לא מתלבש ומתאחד עם האותיות לגמרי, ולכן האותיות לבד לאו דווקא שיגלו לאדם את התוכן. דיינו, למרות שהאותיות הם מאוד נחוצים, שמכל מקום אי אפשר לתפוס את השכל רק על ידי אותיות. הרי ברור שאי אפשר להעביר רעיון שכלי מרב לתלמיד. האמצעי היחיד זה אותיות, והם בחינת לבושים הפנימיים. האותיות גם אצל האדם בינו לבין עצמו, לא רק שרוצים להסביר למישהו אחר, אז צריך אותיות שידבר דרכם ויעביר את המידע, את התוכן. אלא גם כשמדובר בלבוש הפנימי, שזה מחשבה, לבוש הפנימי זה גם אותיות. כשאדם בינו לבין עצמו רוצה להעביר את הרעיון השכלי, להוריד אותו לרגש, ושהרגש יושפע מהרעיון השכלי, אז צריך להתבונן ולחשוב על הרעיון הזה. הוא חושב עם אותיות, ודרך האותיות הרעיון השכלי זורם לרגש. שגם המידות שבאדם אין מקבלים שפע השכל להיות נמשך במידה, אלא על ידי האותיות. גם אצל האדם, מה שמוריד את הרעיון השכלי לרגש, זה באמצעות האותיות. שרי מחשבה שחושב השכל הוא בחינת אותיות. אז הוא הסביר לנו מה עניינם של אותיות, אצל האדם. האותיות הם מצד אחד באים מהשכל, אבל הם מהות אחרת. הם נחוצים שרק דרכם מגלים את השכל, אבל בכל זאת האותיות יכולים גם להיות מהות בפני עצמה שלא מבטא ומגלה את הרעיון השכלי. והנה, על פי זה, פי מה שהסברנו את עניינם של האותיות. האותיות זה בעצם השמות למעלה. והאותיות האלה יכולים להיות באופן שהם רק צינור, ובמילא דרכם מתבטא הרעיון, והאותיות יכולים להיות אותיות שהן אותיות מנותקים מהרעיון. כמו למשל, אם אדם יחזור על אותיות בשפה שהוא לא מכיר, אז הוא אומר אותיות, אבל הוא לא מבין מה הוא אומר אפילו. אז האותיות האלה לא מגלים לו כלום, למרות שהוא אומר אותיות שאמורים אצל מישהו אחר לבטא רעיון. האותיות כפי שהן מצד עצמם, זה יכול להיות מנותק מהרעיון. והנה על פי זה יובן מעט מה שכתוב בעץ חיים, בעניין הצמצום שהיה בו אינסוף. עץ חיים הוא מדבר על הצמצום הראשון, וכתוב הלשון ונשאר מקום פנוי. והיית באוצרות חיים בתחילתו בהגעה, זה מה שכתוב בעץ חיים, מקום פנוי וחלל הוא לאו דווקא. לא הכוונה היא פנוי וחלל שלגמרי לא היה ולא נשאר חלילה שום דבר מהאור האינסופי, כי נשאר שם רשים ומהאור. אז למה הוא כותב בעץ חיים חלל? אבל לגבי האינסוף נקרא חלל. ביחס לגילוי הגדול, אז הרשים הוא נקרא חלל. מה זה הרשים הוא הזה שהוא מביא באוצרות חיים? בעץ חיים לא מוזכר את המושג של רשים. ובעץ חיים אינו מבואר עניין הרשים. רק בספר עמק המלך ביאר זה. מה הוא מסביר מה זה הרשים הוא? שבחינת אותיות. ריש למד א' שערים פנים ואחור זה החילופים והתמורות השונות של האותיות. אז האותיות כפי שהם, בלי האור שמאיר דרכם, זה צמצום גדול. יש כאן אותיות, אבל לא מאיר האור. זה הרשימו של התוכן. והיינו שהצמצום היה, מה היה הצמצום הראשון, מה הכוונה בצמצום? שלא יהיה גילוי האור אינסוף על ידי האותיות. כשהאותיות לא מבטאים את התוכן, הם נשארים כאותיות בפני עצמם, זה נקרא שהאור יצטמצם לגמרי. זהו שכתוב בעץ חיים, שהאור נסתלק, זה הכוונה סילוק של האור. ופירוש, איך שייך נסתלק, כי אינו בגדר מקום, מה שייך לומר הוא הסתלק, על דבר גשמי, על דבר מוגבל, שייך לומר שהוא הסתלק מכאן והלך לשם, דבר שהוא בגדר מקום, אפשר להגיד, עכשיו הוא לא נמצא במקום הזה, עכשיו הוא כן נמצא במקום הזה, אבל כשמדבר באינסוף שהוא לא בגדר מקום, מה שייך לומר שהוא הסתלק? ועוד, דלו את השמיים ואת הארץ, אני מלא כתיב. כתוב שהוא מלא, זאת אומרת, הוא נמצא בכל מקום כל הזמן. מה שייך לומר סילוק? אלא זה רצונו לומר שהוא בבחינת העלם. האינסוף ודאי נמצא בכל מקום וכל הזמן, אבל הוא לא מתגלה, זה הצמצום. ואינו מתגלה על ידי האותיות. האותיות לא מגלים אותו. ולא כמו קודם הצמצום. קודם הצמצום הכוונה היא שהיה נמשך ומתגלה האור על ידי האותיות. כשהאור מתגלה על ידי האותיות, אז האותיות אין להם שום מקום. כמו שלמשל, יכול להיות אדם ישמע איזושהי הרצאה, ויבין דרכה את התוכן הפנימי. ולאחר מכן הוא לא יזכור אם ההרצאה הייתה ביידיש, או שההרצאה הייתה באנגלית, או שההרצאה הייתה בעברית. הוא מכיר את שלושת השפות, הוא לא זוכר באיזה שפה המרצה דיבר. הוא כל כך הקשיב לתוכן, שהשפה בכלל, האותיות, איבדו את המשמעות שלהם. כי האור העיר בהם. זה לפני הצמצום. מה זה הצמצום? שנשאר האותיות לבד. שנשאר האותיות לבד, בלי גילוי האור, זה עניין הרשימו, שזה נקרא נשאר רק הרשימו, נשאר רק האותיות, בלי שמגלים את האור, את התוכן הפנימי.